ברוכים הבאים על הרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשמע על הרגולציה שלפיה דרושים עובדים מכל מקום בעולם, חוץ מקולורדו. היום אנחנו מתחילים סדרה של 3 פרקים על רגולציה שעוסקת בשקיפות שכר ופרסום משרות. אנחנו נתחיל במדינה הראשונה שהניעה את הטרנד הזה בארצות הברית. קולורדו, טרנד שהתחיל לפני 2 שנים, נראה איך הרגולציה הזאת התגלגלה ומה היו ההשפעות שלה במצבים שונים. יאללה, בואו נתחיל. אחד הדברים החיוביים שקרו בעקבות הקורונה הוא המעבר לעבודה מהבית ובכלל עבודה שהיא מחוץ למשרד הפיזי. אפילו במגזר הציבורי יש מעבר חלקי לעבודה מהבית. וב3-4 שנים האחרונות חברות רבות גם התחילו לגייס לתפקידים שהם 100% בעבודה מרחוק. זה נקרא remote positions. היום אנחנו יכולים לראות מודעות דרושים שבהן כבר לא כתוב איפה צריך לעבוד. זאת אומרת, לא כתוב המשרה בירושלים, המשרה בתל אביב, והרבה פעמים אפילו כתוב שהמשרות פתוחות לעובדים מכל מקום. לא רק מכל מקום, נגיד בישראל, זה יכול להיות גם בארצות הברית, מכל מקום בארצות הברית. בגלל שכבר לא צריך להיות במשרד כדי לעבוד. וזאת מהפכה אמיתית. ראינו את זה קורה בישראל, וזה עוד יותר נפוץ באירופה ובארצות הברית, חוץ ממדינה אחת, קולורדו. והסיבה לכך היא רגולציה, אבל לא רגולציה מהסוג שהיינו מצפים לראות. בקולורדו נכנס חוק ב-1/1/2021, ממש בלב משבר הקורונה, והחוק הזה חייב חברות שמפרסמות משרות שיהיו בקולורדו, לציין את השכר הצפוי בתפקיד. לחוק הזה הייתה כוונה טובה וראויה, לצמצם פערי שכר, בעיקר בין נשים לגברים, והכלי היה הגברת שקיפות השכר. אגב, אני רוצה להגיד, זה רעיון יפה באופן כללי, לא רק ברמת הכוונות, כי במקום לקבוע באופן קשיח, מה שנקרא command and control, מה היה השכר, הם אומרים, אנחנו פשוט נייצר את הפתרון באמצעות זרימת מידע. אבל הפתרון של קולורדו השתבש. חברות פשוט העדיפו להימנע מלפרסם את השכר. ולכן במהלך שנת 2021 וגם לתוך 2022, כשחברות פרסמו משרות, הם קבעו שמפרסמות משרות לעובדים מכל מקום בארצות הברית, חוץ מלא עובדים במדינת קולורדו. ככה בעצם החוק לא חל עליהן, הן לא צריכות לשאת בעלויות או במגבלות של הרגולציה, והכל בסדר. כמובן שמי שאוכל אותה פה, זה העובדים במדינת קולורדו, שהחברות נדחפו לקבוע שהן לא מוכנות להציע את המשרות לעובדים ממדינת קולורדו. דבר מעניין שקרה זה שאתר חדשות מקומי בקולורדו הצליח לאתר מעל 300 משרות שבפרסום עליהן נכתב במפורש שהן פתוחות לעובדים מכל מקום חוץ מקולורדו, ואפילו אני הצלחתי לאתר אתר יהודי שתיעד את כל המשרות שמחריגות את קולורדו. פרסמתי את הכל באתר אינטרנט רגולטור אונליין, תוכלו לחפש שם את העמוד דרושים עובדים מכל מקום חוץ מקולורדו, ויש שם גם את הלינקים. אני אתן לכם דוגמה. חברת ג'ונסון & ג'ונסון פרסמה משרה וכתבה בתיאור המשרה: Work location is flexible if approved by the company, except that position may not be performed remotely from Colorado. וזה מה שחברת Cardial Health כתבה בתיאור משרה שהיא פרסמה: This is a remote work from home position. This role is to be filled outside of the state of Colorado. Ouch. ויש חברות שמצאו מעקף מסוג אחר, הן מפרסמות משרות שפתוחות למעמדים מכל מקום חוץ מקולורדו, ובמקביל מפרסמות משרות שמיועדות רק לתושבי קולורדו, ורק במשרות האלה הן כותבות מה יהיה השכר הצפוי. אוקיי, אז אנחנו רואים שהחברות ממש מתאמצות לא להציע משרות לעובדים שגרים בקולורדו כדי שהחוק לא יחול עליהם. למה הן עושות את זה? מה מקור הרשעות שחברות פשוט לא מוכנות לפרסם את השכר הצפוי, ומוכנות אפילו לוותר על כל העובדים במדינה שלמה בארצות הברית, רק בשביל הדבר הזה. אז אני לא חושב שזה רשעות, אני חושב שיש כל מיני סיבות לכך שהחברות לא רוצות לפרסם באופן פומבי את השכר של משרות, חלקן יותר טובות נקרא לזה, חלקן פחות טובות אולי, אבל אלה סיבות רציניות ואמיתיות שצריך להביא אותן בחשבון. הסיבה הכי ברורה היא שלמסור את טווח השכר מראש ולפרסם אותו, נותן לעובדים יתרון במסע ומתן מול החברה. הרי אם אני אומר שהשכר במשרה הזאת הוא יהיה 20,000 שקלים בחודש, ומגיע עובד שהוא לא כל כך טוב, או לא כל כך מנוסה, ואני מוכן להסיק אותו אבל בפחות, אבל כבר אמרתי לו שאני הולך לשלם 20,000 שקלים בחודש, יהיה לי מאוד קשה להתמקח איתו. אבל יש עוד סיבות. למשל, כדי לא לחשוף את השכר למתחרים. אגב, יש חברות שמגדירות את מדיניות השכר שלהן כסוד מסחרי. אני לא בטוח כמה הטיעון הזה משכנע, אבל זה קיים. עוד סיבות בעיניי רלוונטיות זה שיש באמת שונות בין עובדים, ולכן חברות לפעמים מוכנות לשלם יותר או פחות לעובד. למשל, לתת יותר לעובד שהוא מוכשר, או לעובד מנוסה, או לעובד שיש לו איזשהו מוניטין, או שיש לו סט כישורים שהוא יוצא דופן. ואולי לעובד לא מנוסה, יסכימו לקבל אותו, אבל יציעו לו שכר יותר נמוך. עוד סיבה, בעיניי סופר רלוונטית, זה שהשכר הרבה פעמים עשוי להשתנות במדינות. למשל, בניו יורק עלות המחיה היא גבוהה, ולכן הרבה פעמים השכר יהיה יותר גבוה, לא אותו תפקיד בדיוק, בעוד שבמדינות אחרות, נגיד בצפון דקוטה או בוויומינג, עלות המחיה היא יותר נמוכה, והשכר יכול להיות יותר נמוך. אני מכיר בעצמי, מידיעה אישית שלי, שאנשים שעובדים באותה חברה, נגיד בחברות הייטק, ונמצאים באותו תפקיד, בתפקידים מקבילים במדינות שונות, החברה מתאימה את גובה השכר לעלויות המחיה שלהם. כי אם היא לא תעשה את זה, אז מי שגר במקום שעלות המחיה בו גבוהה ייפגע. ויש עוד בעיה מהותית עם הרגולציה הזאת. בעצם הרגולטור בקולורדו מניח שהשכר נקבע לפי המשרה. נכון? במשרה מסוג X תפרסמו מראש שהשכר הוא ככה. 10,000, 20,000, 30,000 שקל בחודש. אבל יש פה בעיה מהותית. השכר לא נקבע רק לפי המשרה, הוא נקבע גם לפי העובד. הרי יכול להיות שיגיע מועמד עם יכולות יוצאות אופן. נדירות מאוד. והחברה תרצה לשלם לו יותר מהמקובל לאותו תפקיד. וכמו שאמרנו קודם, יכול להיות שיגיע מועמד בינוני או עם מעט ניסיון. אולי אגב מועמד שהוא לא מתאים לעשות את התפקיד הזה, אז במקום להגיד לו אני לא לוקח אותך בכלל, אני אקח אותך. אתה תעשה רק חצי מהדברים. והחברה תסכים להעסיק אותו בשכר יותר נמוך. בגלל שהוא לא יודע לעשות הכל, בגלל שזה יצריך הרבה הכשרה וחניכה כדי להביא אותו לביצועים טובים עד שהוא יספק את התפוקות הרגילות. החוק של קולורדו לא מאפשר את הגמישות הזו להתאים את השכר למועמד. עכשיו, יש פה איזו מחשבה של גברים ונשים ומי ייפגע משכר יותר נמוך, אבל זה גם יכול לעבוד למעלה. אם יגיע מועמד מאוד אטרקטיבי, אי אפשר יהיה להציע לו שכר יותר גבוה. ואז אולי מועמדים חזקים לא יפנו בכלל, כי כשמציעים שכר נמוך יחסית, אז הם יודעים שהם לא יקבלו יותר, אז הם לא יציעו למשרה הזאת יותר. אני אגב אפילו נתקלתי בטיעון מעולם הפרטיות, אני לא בטוח כמה הוא משכנע, אבל אני אגיד אותו בכל זאת. הטיעון הולך ככה. אם מפרסמים את השכר של משרה מסוימת, אז בעצם חושפים בפומבי את השכר שעובדים אחרים במקבילים מקבלים. נגיד יש לנו מוקד שירות לקוחות, יש שם 5 אנשים, ואני מפרסם ואני אומר שאיש שירות לקוחות הצילנים, או מה השכר יהיה 10,000 שקל, אמרתי מה השכר שאני משלם ל4 האנשים האחרים. חשפתי אותם. אנחנו רואים שיש סיבות יותר טובות או פחות טובות לחברות שפועלות בארצות הברית ולא רוצות לפרסם את השכר, והן פשוט יכולות לגייס עובדים מ-49 מדינות אחרות שהן לא קולורדו, שגם לא מדינה מאוד מאוד גדולה. אז אותן חברות פשוט מצביעות ברגליים. מעניין להגיד שביהו פייננס כינו את החוק הזה, החוק המוזר שמונע מחברות להעסיק עובדים מרחוק בקולורדו. וכשעיתונאי מהאטלנטיק שאל את יוזמי החוק בקולורדו על ההשפעות הלא מכוונות של הרגולציה, אז הם פשוט התעלמו מהתוצאות בשטח ואמרו שהחברות מתנהגות באופן מביש כי הן רק רוצות להפלות נשים. אני חושב שהאמירה כזאת היא מעידה על איזשהו שווי בקונספציה, והמחוקקת שיזמה את החוק הזה פשוט שבויה בכוונות הטובות שלה והיא מתעלמת מהתוצאות בשטח. וזה לא בגלל שאני בעד להפלות נשים, אלא כי לצד קידום זכויות של נשים יש עוד דברים חשובים בעולם ואנחנו צריכים לשקול את הכל. ואם לא שקלנו לכתחילה, אז כשאנחנו פוגשים את המציאות, אז לפחות כדאי לשקול בדיעבד. שברור בעיניי הפלאה של נשים בתופעה פסולה, אבל יש כאן קצת עצימת עיניים והתממות, כי אותה מחוקקת פשוט מתממת ומתעלמת מיתר השינויים ומיתר ההשפעות של החוק הזה. וזה קצת פשטני לומר שכל החברות האלה רק רוצות להפנות נשים. כולם שונאים נשים, זה קצת מוגזם. אז מה שקרה זה שקיבלנו חוק שנועד להילחם באפליה שפוגעת בנשים, אבל הוא בעצם יוצר סוג של אפליה אחרת. אפליה שפוגעת בכל תושבי קולורדו, שאפשר להניח שסטטיסטית חצי מהם נשים. אז עכשיו פגענו גם בנשים וגם בגברים בקולורדו, חוק שהיה אמור להגן על, רק על הנשים בקולורדו. מעניין להגיד, ועל זה נדבר בפרק הבא, שבחודש יוני 2021 שתי מדינות נוספות העבירו חוקי שקיפות דומים. רוד איילנד וקונטיקט, ואחר כך גם מדינת ניו יורק, ואחר כך גם מדינת קליפורניה. החוקים האלה לא נכנסו לתוקף כשהחוק של קולורדו נכנס לתוקף, הם נכנסו אחר כך, אבל כמובן שככל שהדרישה הזאת יותר רחבה, והיא תחול במדינות יותר חזקות כלכלית, עם יותר אוכלוסייה, עם יותר כוח אדם, יהיה לחברות יותר קשה להתחמק ממנה באמצעות החרגה וויתור על גיוס עובדים מאותן מדינות. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה כשזה בקולורדו, כנראה שאי אפשר לעשות את זה כשזה בניו יורק ובקליפורניה. אז קולורדו פה עשתה משהו די מעניין בזה שהיא בחרה להיות ראשונה. ואם מדינת ניו יורק הייתה בוחרת להיות ראשונה, אני לא חושב שחברות היו פשוט אומרות, תורשים עובדים מכל מקום בארצות הברית חוץ מבניו יורק. זה יותר קשה. אבל כשמדינה קטנה וחלשה יחסית עושה את זה, אז היא גם מביאה על התושבים שלה את אותה פגיעה, את אותה אפליה מסוג אחר, אפליה גיאוגרפית. אבל בואו נחזור רגע ללמה בכלל זה קרה. זאת אומרת, למה בכלל נקבעה רגולציה כזו שיוצרת בעיה ויש לה תוצאה לא מכוונת? אז דיברנו בהרבה פרקים קודמים על מקרים של כשלי רגולציה. אני מאוד מאוד אוהב כשלי רגולציה, אני חושב שהם גם יותר מעניינים מהצלחות של הרגולציה, וגם אפשר ללמוד מהם יותר מרגולציה שהצליחה. אז זו הסיבה גם שאני מתעסק בכישלונות, הם מלמדים אותנו שיעורים יותר חשובים. אני חושב שהמקרה הזה גם מראה לנו שבדיעבד קל לראות את התוצאה הלא רצויה שקולורדו הביאה על עצמה ועל התושבים שלה. אבל הבעיה היא שבדרך כלל מראש אנחנו בדרך כלל עיוורים להשלכות הבלתי רצויות של רגולציה. הרבה פעמים רגולציה ומדיניות ציבורית זה קצת כמו ניסוי. אנחנו לא לגמרי יודעים מה יקרה, אז אנחנו עושים ניסוי. זה פשוט ניסוי בבני אדם ובהרבה מאוד בני אדם. לכתחילה אנחנו לא יודעים. בדיעבד הכל ברור, הכל מובן. אבל כבר עשינו את הניסוי וגרמנו לנזק מסוים אולי. וגם לבטל רגולציה גם כשהיא מזיקה זה לא תמיד כל כך קל. אנחנו רגילים לדבר הרבה פעמים במונחים של כשלי שוק. נכון? מצב שבו אדם אחד מזיק לאדם אחר בכוונה או בטעות, או מישהו מקבל החלטות לא אופטימליות, נגיד בגלל מחסור במידע, ואז בגלל שיש כשל שוק, אנחנו אומרים, המדינה יכולה או צריכה להתערב כדי לפתור את כשל השוק. העניין הוא שגם ממשלות מורכבות מאנשים, וגם הם לפעמים מקבלים החלטות שמזיקות לאחרים בטעות, וגם הם סובלים מכשלים בקבלת החלטות, כי חסר להם מידע או סיבה אחרת, הם לא מקבלים החלטות אופטימליות. וככה זה. כולנו בני אדם. אבל ככה נוצרים כשלי מדינה, או אם תרצו כשלי רגולציה. והם לא פחות חשובים ולא פחות משפיעים מכשלי שוק. ולכן חשוב לדבר על הכשלים האלה. לא כדי להתעמת ולהתלונן, אלא כדי ללמוד את השיעור. זה יכול להיות שיעור בצניעות. שיעור בצורך להעריך מראש מה היו ההשפעות ולזהות אותן. שיעור בחשיבה על תמריצים, שיעור בחשיבה על מה יהיה שינוי ההתנהגות, שיעור בצורך לבחון את התוצאות בדיעבד וגם לתקן את הרגולציה אם צריך. שיעור אגב בחשיבה אסטרטגית. קולורדו אולי לא כדאי שהיא תהיה הראשונה, אולי קולורדו לא יכולה לעשות משהו שקליפורניה או ניו יורק יכולות לעשות. והשיעורים האלה נכונים באופן כללי, אבל הם נכונים מאוד למקבלי ההחלטות בקולורדו. הם רצו להגביר את השוויון, אבל הם גרמו לחברות להפלות לרעה את האזרחים של המדינה שלהם. האם מה שהחברות עשו זה בסדר? כנראה שלא. האם מה שהמחוקקים של קולורדו עשו חכם? כנראה שלא. תודה שהזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי הפודקאסט בפלטפורמות השונות, איפה שאתם צורכים פודקאסטים. אתם רוצים לשמוע יותר, לקרוא יותר, לקבל עוד פרטים, מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט regulator.online, ולעקוב בפלטפורמות השונות, לינקדין, פייסבוק, טלגרם וטוויטר. אם יש לכם הערות, אתם מוזמנים לכתוב לי, אני מאוד מאוד אשמח לקבל את ההערות שלכם. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.